יאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוקים היא. אנחנו יודעים, אחד משלושה עשר עיקרים אצלנו, שקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אז לא שייך אצבע אצל הקדוש ברוך הוא. אז זה לא קושיה, הם עובדי עבודה זרה, אז הם לא מבינים, אז הם חושבים שייך. אבל אחר כך התורה בעצמה אומרת, לא האצבע אמנם, אבל אומרת, וירא ישראל את היד החזקה אשר עשה השם במצרים. אז אומר הרמב״ם הרי על הדברים האלה שדיברה התורה כלשון בני אדם, כל הדברים שהתורה מתארת אצל הקדוש ברוך הוא כביכול, עיניים, אוזניים, עוד דברים, לא שהקדוש ברוך הוא יש לו איברים חס ושלום, אלא שדיברה התורה כלשון בני אדם, באדם כשהוא רואה, רואה בעיניים. כשאנחנו מתארים השגחת השם, אנחנו מעיני השם. ואדם שומע באוזניים, אז ראה באוזני השם, וכן הלאה. אבל לא שחס ושם יש איזה שהם איברים אצל הקדוש ברוך הוא, אין לו דמות הגוף, לא ישיגו, משיגי הגוף, לא שייך. אבל רואים בהגדה של פסח, שבכל זאת זה לא כל כך פשוט. הרי ההגדה עושה חשבון כמה מכות קיבלו המצרים, עושה הגדה חשבון כמה לקו באצבע עשר מכות, ובים כתוב היד הגדולה, וביד יש חמש אצבעות, הם אור מעטה, במצרים לקו עשר מכות, ועל הים לקו חמישים מכות, כך אומר רבי יוסי הגלילי בהגדה. ואחרי זה רבי אליעזר ורבי עקיבא שמוסיפים את זה, אבל גם הם בנויים על יפה חשבון, שעל הים פי חמש מבמצרים. שאם במצרים לקו 40 מכות, אז על היום לקו 200 מכות, ואם במצרים לקו 50 מכות, אז על היום לקו 50 ו-200 מכות. אז הם כולם בונים על אותו חשבון, שבמצרים נאמר אצבע, ועל הים נאמר יד, וביד יש חמש אצבעות, אז אם כן, על הים זה פי חמש. אז אני לא יודע אם החרטומים כיוונו לחשבון הזה. אם הם ידעו שהחרטומים לכאורה עוד ידעו שיהיו דווקא עשר מכות במצרים, הם בינתיים ראו רק שלוש מכות. אני גם מסתפק אם החרטומים בכלל התכוונו כאן לעשות תשובה פתאום שהם אומרים אצבע אלוקים היא. אני יודעת אם הם אולי לא התכוונו לעשות תשובה, אלא הם מתכוונים לומר כך, הם הרי הצליחו לעשות דם בצפרדים, אבל קינים לא הצליחו לעשות. אז פרעה יראה עכשיו שמשה הוא חרטום יותר מוצלח מהם, אז הוא יפטר אותם ויקח את משה, יעסיק את משה במקומם, או אולי גם יתלה אותם על עץ או משהו כזה. אז בשביל לשמור על המשרה שלהם או על החיים שלהם, אומרים לא, מה שמשה עושה זה אצבע אלוקים, אבל בכשפים אנחנו עדיין אחד בדר, אז אין סיבה לפטר אותנו, אז בסדר, אז שישאיר אותם על מקומם. אבל על כל פנים, התורה השתמשה בניסוח שלהם באצבע אלוקים היא. אז התורה השתמשה בים בניסוח יד. אז התנאים מסיקים מזה שאם במצרים לקו עשר מכות, אז על הים לקו פי חמש, ואם במצרים 40 או 50, אז על הים פי חמש. אז בין אם החרטומים כיוונו לחשבון הזה, ובין אם הם לא כיוונו, אבל התורה כיוונה לחשבון הזה. התנאים יכולים להשתמש בחשבון הזה. אנחנו לומדים מהצורה איך התורה ניסחה את דברי החרטומים. גם אם הם לא ידעו את החוכמה הזאת. כשהתורה כותבת לנו מה משה דיבר עם פרעה, מה אהרון דיבר עם פרעה, זה לא מוכרח להיות שהם דיברו עברית. פרעה לא ידע לשון הקודש. הם דיברו עם, לפחות אהרון, אולי גם משה, דיבר עם פרעה מצרית. התורה תרגמה לנו ללשון התורה. יכול להיות גם שהתורה לא כתבה כל מה שאמרו לו, הם דיברו איתו נאומים ארוכים, למה צריך לשלח את היהודים ממצרים, והתורה תמצאתה בשבילנו מה שאנחנו צריכים לדעת. אבל זאת לא אומרת שדיברו ממש במילים האלה כמו שהתורה כותבת. התורה כותבת בשבילנו. באמת, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. כבד פה זה שהוא מגמגם, לא מוציא ברור את המילים מפיו. אבל מה זה כבד לשון? כמדומני הפירוש הוא כך, אבן עזרא שואל למה ספר איוב כל כך קשה להבנה. לא יוצא ברור, מי שקורא את איוב, לא ברור כל כך המסר של איוב. אז הוא אומר תירוץ, אבל לכאורה פשט הוא ככה. את התורה הקדוש ברוך הוא מכתיב למשה רבנו כל מילה, מה לכתוב ואיך לכתוב, בראשית תכתוב עם בית גדולה וכן הלאה, מתחילת התורה ועד סופה, הכל מפי הגבורה, מילה במילה. את איוב גם כן משה רבנו כותב, אבל משה כותב מרוח הקודש, אבל לא בהכתבה המלאה. מה פרש רוח הקודש? הרעיון מופיע אצלו ברוח הקודש, אבל הניסוח הוא ניסוח של משה רבנו. כמו שחז"ל אמרו, שסגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. שכשהקדוש ברוך הוא מראה אותה נבואה לכמה נביאים, כל אחד יאמר אותה במילים שלו, כי כל בן אדם יש לו הסגנון שלו. ואם שניים מתנבאים בסגנון אחד, אז הם נביאי שקר. לא ייתכן ששני בני אדם ידברו מילה במילה אותו סגנון. הגמרא מביאה שירמיהו ועובדיה ניבאו אותה נבואה, אבל בשינויי סגנון ביניהם. אז איוב זה הסגנון של משה. משה הוא כבד לשון, הלשון שלו עמוקה, חוץ מזה שהדיבור שלו מגומגם, אבל הסגנון שלו עמוק. פרעה ישמע את משה מדבר, יגיד לא הבנתי. אם אבן עזרא אומר שקשה להבין, פרעה הגוי בטח לא יבין. אם משה ידבר, פרעה יגיד לא הבנתי. יש לנו גם בתורה קטע של משה רבנו עצמו, וזאת הברכה, הפיוטים של משה רבנו, וזאת הברכה היא בלשון מליצית, לשון שירית, וכן 11 מזמורים ביטילים של תפילה על משה איש האלוקים. הלשון של משה לפעמים לשון של שירה, איוב כולו ספר של שירה, חוץ מכמה פרקים. רוב הספר בנוי בשירה. אז פרעה לא יבין מה שמשה אומר, רעיונות עמוקים על שחרור עבדים, על השגחת הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע על מה. פרעה יגיד לא הבנתי, אהרון ידבר פרעה דברים ברורים, דם, צפרדע, אז פרעה לא יוכל להגיד לא הבנתי. יוכל להיכנע, יוכל לא להיכנע, אבל להגיד לא הבנתי הוא לא יוכל לטעות שלא הבין. אז לכן צריך את אהרון שיתרגם לפרעה את הדברים. אבל התורה לא כותבת מילה במילה מה אמר משה, כותבת לנו מה אנחנו צריכים לדעת. אז בכל זאת, אם התורה בחרה לסגנן את החרטומים באצבע ואת מה שישראל ראו על הים ביד, אז מותר לנו להבין שבמצרים לקו כך וכך מכות, ועל הים לקו פי חמש, מפני שהתורה לא במקרה בחרה כאן במשל של אצבע ושם במשל של יד. למרות שאין חס ושום לא יד ולא אצבע ולא עיניים ולא אוזניים, אבל האדם נברא בצלם אלוקים. צלם אלוקים זה קודם כל הנשמה. הנשמה שניתנה באדם יש לה כוח בחירה, משהו מעין חס ושלום מעין הקדוש ברוך הוא, יש לה כוח החלטה לטוב ולרע. אבל לפחות לפי חכמי הקבלה, לא רק הנשמה היא צלם אלוקים, גם הגוף הוא צלם אלוקים, גם הגוף רומז על המידות העליונות, ולכן התורה בוחרת במשלים האלה של אצבע ויד ועיניים ואוזניים, מפני שהגוף רומז על דרכי ההשגחה העליונה. ולכן מותר לחז"ל לומר שאם באצבע לוקים 10 מכות, אז ביד לוקים 50 מכות. מפני שזה לא מקרה שהתורה בוחרת את המשלים האלה, אלא מפני שהגוף של האדם רומז למידות העליונות. גם הגוף הוא צלם אלוקים. לא חס ושלום של הקדוש ברוך הוא יש גוף, חלילה וחס, הקדוש ברוך הוא אחד, הוא בלתי מתחלק, הוא בלתי משתנה, אין לנו שום השגה בקדוש ברוך הוא, עליון, כשאנחנו אומרים כל עליון, זה לא רק שהוא עליון מעל כל גובה שניתן לתאר, אלא עליון מעל כל השגה שכלית, הוא עילת כל העילות, ומעל כל השגה לא שייך, לא ישיגו משיגי הגוף, וגם לא שום שכל אחר, אפילו המלאכים, הנביאים וכולם לא משיגים את הקדוש ברוך הוא. אבל מה שכן משיגים במידה מסוימת, כל אחד לפי רום מעלתו, משה רבינו בהרבה ואנחנו בפחות, דרכי השפעתו בבריאה, דרכי השם, זה אנחנו משתדלים להשיג. ודאי גם לא, אפילו משה רבינו אולי לא בשלימות, עכשיו הוא כבר אלפי שנים בגן עדן, וכל יום נוספת לו עוד השגה ועוד השגה, וימשיך הלאה עד אין סוף. אבל בכל זאת, גם לנו יש איזושהי השגה כלשהי על דרכי השפעתו של הקדוש ברוך הוא בבריאה. 13 מידות שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו בסיני, רחום וחנון, ארך אפיים. אז בזה יש דמיון מסוים לגוף שלנו. הגוף שלנו נותן משל מסוים על דרכי השפעה בבריאה, רומז. במידה מסוימת על דרכי השפעה בבריאה, אז אם אצבע רומדת על השפעה מסוימת, אז יד רומד פי חמש מההשפעה של אצבע, אז אם באצבע לקו 10 מכות, אז ביד לקו 50 מכות, או 250 כפי יד, רשות השונות בהגדה. השגת הקדוש ברוך היא רק שייכת לפי כוח המקבלים. אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, לפי השכל של המקבל כך יכול להשיג. מי שיכול לקבל אור גדול מקבל אור גדול. אבל משתדלים להשיג דרכי השם, ולכן התורה נתנה לנו משלים, הרי נתנה לנו גם משלים אחרים, כל העולם הוא משלים על דרכי השם. שבעולם יש אהבת אב לבנים, וכדי להיות משל על האהבה של הקדוש ברוך הוא לבניו, בני בכורי ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ילד אותנו, אבל השם ברא אבות ובנים, כדי שיהיה לנו משל. אנחנו אומרים בתפילה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, ושיבנו אבינו לתורתך. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אבא, כי זה משל שניתן לנו על דרכי אהבה. ניתן לנו משל אחר על דרכי אהבה, בין בעל ואישה, כל שיר השירים, זה המשל של אהבת הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בצורת אהבה בין איש לאישה, מפני שכל הבריאה נבראה בשביל להיות משל על הדברים האלה, חוץ מזה שהבריאה יש לה תפקיד של עצמה. התורה רוצה שתהיה אהבה, לא טוב להיות האדם לבדו. הוא צריך לאהוב את בניו, הוא צריך לאהוב את אשתו ושאר הברואים, אבל זה גם בתור משל, כדי שירגיש אפס קצה של דרכי השם בעולם. העולם נברא כהדגמה לדרכי השם בעולם. בבשר ודם גם כן יש מידות, אבל בשר ודם, הרבה מהמידות שולטות עליו, הוא צריך הרבה שכל כדי שהמידות לא תשלוטנה עליו, אלא שהוא ישלוט על המידות, הרבה מוסר כדי שהוא ישלוט על המידות ולא המידות תשלוטנה עליו. רצוי שהשכל ינווט את המידות. כאילו אצל הקדוש ברוך הוא, המידות הן רק דרכי שימוש, הוא השכל הבלתי מוגבל, השכל שמעל כל שכל, והוא מנווט את המידות שלו, מתי להשתמש מידת הדין, מתי להשתמש מידת הרחמים ומידת הכעס וכדומה. אז המידות של הקדוש ברוך הוא הן פעולותיו, אבל לא שהן מידות במובן שלנו, שבאדם מתרגז ומתרצה ומתפייס ומתגעגע, אלא הוא מחליט. הרמב״ם דייק בלשונו כשמעתיק את מאמר חז"ל. חז"ל הרי אמרו, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. אז הרמב״ם מדייק, מהו נקרא רחום אף אתה יהיה רחום, מהו נקרא חנון אף אתה יהיה חנון. כי את הקדוש ברוך הוא לא שייך לומר שהוא בעצם רחום וחנון, אלא הוא משתמש פעם במידת הרחמים, משתמש פעם במידת החנינה. אבל הוא עצמו לא משתנה בכלל, אין שינויים בקשבות, כמו שהרמב"ם מעריך להסביר בתחילת יסודי התורה. השם אחד זה כולל גם את זה שהוא לא משתנה, בסוף אדם משתנה, היום הוא בכעס, מחר הוא ברצון, היום הוא עייף, מחר הוא לא עייף. אבל אצל הקשבות הוא אין שינויים. אלא הוא מכוון את המידות שלו. אסור לנו חלילה להשוות מידות הקדוש ברוך הוא למידות שלנו, ובכל זאת נתנו לנו את הגוף שלנו גם כן כבית ספר ללמוד קצת את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמשל על המידות יד ימין, יד שמאל, זה רומז על יותר השפעה, זה רומז על פחות השפעה, כי זה באדם, בימין יש לו הרבה כוח, בשמאל יש לו פחות כוח, אז זה רומז על מידה כזאת, זה רומז על מידה אחרת. לכן גם הגוף שלנו הוא צלם אלוקים, לא רק הנשמה שלנו צלם אלוקים, גם הגוף שלנו הוא צלם אלוקים. מהי נפקא מינה? נפקא מינה שצריך גם לכבד את הגוף שלנו, לדאוג שיהיה שלם. הרמב״ם אומר שאי אפשר שידע דבר מידיעת הבורא כשהגוף לא שלם. אנחנו יודעים שהיו חכמים גדולים שהגוף שלהם לא היה שלם, היו סומים, וחלק מחזל היו סומים, ובכל זאת הרמב״ם משמע שכמה שהגוף לא שלם אז חסר בידיעת הבורא. אם הם לא היו סומים היו משיגים עוד יותר ממה שהשיגו, גם כך השיגו הרבה יותר מאיתנו, ובכל זאת אם לא היו סומים היו כנראה משיגים יותר. חזל הרמב״ם שבמתן תורה נרפאו כל המומים, שלא היו סומים שכתוב בכל העם רואים, לא היו אילמים שכתוב יענו כל העם וכן הלאה. אז יכול להיות שזה הטעם, למה נרפו כל המומים? כי שם השם רוצה שכולם ישיגו את הגילוי, את הגילוי הגדול שלא היה כמוהו, עוד שעם שלם שמע כל אלוקים חיים, אז היה צורך שכולם יהיו בריאים כדי שישיגו את מירב ההשגה שניתן להשיג. אם יש סומים או חרסים או אילמים, אז הם לא משיגים בשלמות. הגוף צריך להיות שלם כדי להשיג בשלמות, אז לכן נרפו כל המומים. מסתום כך יהיה במרב ימינו שוב, כשהוא ישמענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, אז שוב כל המומים ירפו, כדי ששוב כולם יוכלו להשיג. יואל אומר שהיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, שכולם יהיו נביאים. אז מלא יצטרכו כולם להיות בריאים, שהגוף יהיה שלם כדי שכולם יהיו נביאים. חזן ביים שהילל היה רוחץ את פניו כל יום. למה? מקל וחומר, אם יש מעמידים פסלים של המלכות בכל מיני מקומות ורוחצים אותם, זה אנדרטה של המלך, אז אם לאנדרטה של מלך בשר ודם צריך לתת כבוד, אז לאנדרטה של מלך מלכי המלכים, הגוף שלנו הוא צלם אלוקים, אז צריך שיהיה רחוץ ונקי, שיהיה כבוד לצלם אלוקים. אבל צריך לדעת שלא רק הגוף שלי צלם אלוקים, הגוף של חברי גם כן צלם אלוקים. אז צריך לכבד גם את הזולת, לא לכבד רק את עצמו. באדם יצא מכאן, יאמרנו, אני צלם אלוקים, אני צריך לאכול ארוחה טובה, לישון במיטה טובה, זה הכל טוב ויפה. אבל צריך גם לדעת לכבד את הצלם אלוקים של הזולת, לא רק אני צלם אלוקים, גם החבר שלי בצלם אלוקים. צריך לדעת לכבד את הזולת, גם את הגוף שלו, להיזהר מלפגוע בגוף. ובכל זאת, עיקר הצלם אלוקים זה בנשמה. באיזה חלק רוחני שלנו עיקר הצלם אלוקים? האם השכל זה עיקר הצלם אלוקים שבנו? הראשונים כתבו שלא. השכל הוא לא עצמיות של האדם. הראשונים קראו לשכל המלאך המליץ בין האדם ובין אלוקיו. זה כלי שניתן לנו, לאחד ניתן הרבה, לאחד ניתן מעט, אבל ניתן לנו כלי כדי להשתמש בו לעבודת השם, וזה השכל, והכלי הכי חשוב שניתן לנו, כדי ללמוד תורה, כדי לקיים מעשים טובים, זה שכל. אבל זה כלי, זה לא האני, זה לא העצמיות שלי, זה כלי שהשם נתן לי להשתמש בו. אז מהו הצלם אלוקים האמיתי? מה אני האמיתי שלי? זה הרצון שלי, הבחירה שלי. אם אני בוחר להיות צדיק או אני בוחר להיות רשע. חז"ל אמרו על קורח שהיה פיקח גדול, ובכל זאת בחר בדרך של טעות, בחר למרוד במשה, ואחריתו עדי עובד. החיטה הזמנית הדעבד, הרי הקדוש אומר שלעתיד לבוא יש מעלה לקורח, צדיק כתמר יפרח לסופי תיבות קורח, אבל בינתיים בעולם הזה החיטה הדעבד, הוא מרד להשתמש בפיקחות שלו בשביל למרוד במשה רבנו, אז מה שווה כל הפיקחות שלו? הבחירה זה האני האמיתי, והבחירה היא דקה מן הדקה, אין לי בחירה בכל הקצוות. מורים רבי הרב דסלר זכרונך הסביר שמי שנולד בין הקוזקים, אז אין לו בחירה אם הוא יושב ילמד עכשיו גמרא עם ריף וראש או לא. הבחירה שלו כרגע אם רק ישדוד או גם ירצח כשהוא שודד. אם הוא יעמוד בניסיון הזה ולא ירצח, אולי לאט לאט יעלה מעלה מעלה, מצווה גוררת מצווה, עד שיכול להיות אפילו תמיד חכם גדול. היה תמיד חכם שהיה בהתחלה שודד ובסוף היה מגדולי ישראל. ולהפך, הגאון מבילנה לא הייתה לו בחירה אם להיות חסו שם שודד או לא. הבחירה שלו הייתה ילמד 22 שעות ומעט לעת ילמד קצת פחות. אם היה חלילה נכשל בבחירה הזאת, היה יכול אחר כך לרדת מטה-מטה עד לדרגות הכי גרועות. אבל כל במצב שהוא היה, הבחירה שלו הייתה ללמוד 22 שעות ומעט לעת. לנו אין בחירה כזאת, אסור לנו להתחיל כעת ללמוד 22 שעות מעט לעת, כי אחר כך הסוף יש שנשען 22 שעות מעט לעת. צריך ללמוד בזמן ולישון בזמן. אבל הגרא היה במדרגה כזאת. אז ככה רב דרך לא מסביר, שכל אדם יש לו נקודת בחירה, איפה הוא עומד, לפי המדרגה שלי, מה שייך שאני אבחור ומה לא שייך שאני אבחור. אם אני חלילה אקשל, אז אני עלול לרדת מטה-מטה, להידרדר עוד ועוד. אם אצליח, עליהם ירצה שמעלה-מעלה. זה עיקר האני, הבחירה שיש לי, עד כמה שיש לי נקודת בחירה לבחור בין טוב ורע. חז"ל אמרו שבדרך כלל, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אדם שרוצה לבחור בטוב, השם מסייע לו לבחור בטוב. ואדם שחס ושלום רוצה ההפך, בא לתאר, מסייעים אותו, בא לתאמי, פותחים לו. אבל כמובן, על המעשים יש גבול. לא תמיד נותנים באדם לעשות כל מעשה שהוא רוצה. היו יהודים טובים שרצו לעלות לארץ ולקיים כל המצוות, ומתו רחמנא ליצלן בגטו ורשה או בערבות סיביר. הבחירה שלהם הייתה טובה, הגויים עשו מה שהם רצו. וכן להפך, היו שרצו להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום, וגמרו גבוה 50 אמה או דברים כאלה. אז כל במעשה לא תמיד בדרך שאדם רוצה ללך מה מוליכים אותו, אבל ברצון אתה רוצה להיות צדיק. תוכל להיות צדיק, אתה רוצה את ההפך, ייתנו לך גם את האפשרות להיות ההפך, לא לבצע הכל, אבל לרצות הכל. אבל עיקר הבחירה זה הרצון של האדם, זה הצלם אלוקים, לאן הוא בוחר, אם הוא בוחר לעלות מעלה-מעלה בתורה, ביראת שמיים, במידות טובות, חסד ושאר מידות טובות, או שהבחירה שלו לכיוון הפוך. זה הגמרא מביאה מחלוקת לכאורה על הפירוש של הפסוק זה כלי וענווהו. תנא קמא אומר התנהל לפניו במצוות. זה הדין שאנחנו יודעים של הידור מצווה, שצריך לכתוב ספר תורה יפה עד כמה שאפשר, ולעשות לו כלים יפים, מעיל או סימפעמונים ושאר דברים קישוט לספר תורה. דולב שיהיה יפה, שופר שיהיה יפה, כל המצוות לעשות ביופי, בידור. זה כלי וענווהו מלשון נוי, זה תנא קמא דורש במסכת שבת. אבא שאול דורש וענווהו אני והוא, הדרשה שהזכרנו קודם, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון. אז יש לנו כאן שתי דרשות שונות על המילה וענווהו, אם זה מלשון נוי או מלשון אני והוא. ואולי מותר לומר שלא כך, זה לא שתי דרשות שונות. אבא שאול גם כן דורש וענווהו מלשון נוי, כמו שתנא קמא דורש. ושתנא קמא מדבר על הדברים החיצוניים, שהמצוות יהיו נאות, הספר תורה יהיה נאה, והשופר יהיה נאה, ושאר המצוות, ואבא שאול דורש עליך בעצמך, שאתה תהיה, הצלם אלוקים שלך יהיה נאה. כמו שהתומר דברה מסביר, שזה לא נוי לצלם, אם הוא מכחיש את עצמו, הוא רומז על מידות שהקדוש ברוך הוא, מידות קדושות ותורות, ולמעשה הוא עושה דברים הפוכים מדרכי השם. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, והוא ההפך מרחום וחנון. אז הנוי של הצלם הוא שלא יכחיש את עצמו, שלא יסתר לעצמו, לקדושה שבו. אז אין כאן מחלוקת בין תנא קמא ואבא שאול. שניהם מודים שוונדיהו זה מלשון נוי. אלא שזה דיבר על הנוי של הדברים החיצוניים לאדם, וזה דיבר על הנוי של האדם בעצמו, שהאדם יהיה נאה עם עצמו, שלם עם הצורה הקדושה שיש פה. אם הוא צלם אלוקים, אז ילך גם במידות המתאימות לצלם אלוקים, יהיה רחום וחנון. הקדוש ברוך הוא נותן התורה, אז הוא יאהב את התורה, ללמוד תורה, לעלות מעלה מעלה בתורה. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד, אז שגם הוא ישתדל. אמנם הוא לא יכול להיות נוצר חסד לאלפים, כי הוא בדרך כלל לא חי אלפי דורות, אבל בכל זאת, במה ששייך, ישתדל להיות עד כמה שאפשר דומה לקדוש ברוך הוא. זאת השלמות שבשבילה נבראנו, להיות דומים ליוצר עד כמה שאפשר, שכמו שהיוצר הוא נותן, הוא לא מקבל, הוא נותן, להשתדל להיות נותן, לא דווקא מקבל. מוכרחים לקבל, אי אפשר בלי לקבל. אדם לא יכול לחיות בלי לאכול, ולא יכול לחיות בלי לישון, אבל צריך לקבל כל מיני דברים. אבל שהקבלה תהיה על מנת לתת, על מנת להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, בדרכיו הקדושות של הקדוש ברוך הוא, בתורתו הקדושה של הקדוש ברוך הוא.